כל חי אונליין, 93fm.co.il.
בוקר תשעה באב תשע"ז, יום שלישי בשבוע. היום הזה תשעה באב הוא תאריך חורבנו של הבית הראשון. יש מחלוקת האם זה היה בשנת ג' אלפים שין למת ח' לבריאת העולם, או ג' אלפים שין למת ת'. גם לגבי תאריך חורבנו של הבית השני נחלקו. לשיטת הרח הרבינו תם והרמב״ם, החורבן היה בשנת ג' אלפים ת' ת' ח' ת', ושנת תשע"ז זה שנת 1948 לחורבן. לפי הרי והרשב"ם, החורבן היה בשנת ג' אלפים ת' ת' ל', ושנת תשע"ז זה 1947 שנים לחורבן. בתשעה באב, בשנת בית אלפים ת' נ' לבריאת העולם, המעפילים לעלות אל ראש ההר מסרבים לשמוע לדברי משה רבינו עליו השלום, והעמלקי והכנענים מקים אותם עד חורמה, ורודפים אחריהם כעדת דבורים, כאמור בפרשת שלח. היום הזה נולד ירמיה הנביא ומקלל את יום לידתו, כאמור במדרש איוב, והיום הזה צרות רבות פקדו את עמנו. גירוש יהודי צרפת, גירוש יהודי ספרד, גירוש יהודי פורטוגל ועוד. זוהי שעת לימוד דפינו היומי, ובתשעה באב אסור ללמוד תורה לפי שמשמחת את הלבבות. כאמור פקודי השם ישרים משמחי לב. אז בשעה שלפנינו נחלק אותה לשניים. בחלק הראשון נלמד את אגדות החורבן כפי שהן מופיעות בפרק הנזיקין שבמסכת גיטין, ובחלק השני, אודות דניאל איש חמודות בגולה אצל נבוכדנצר, מלך בבל מחריב בית המקדש וירושלים ויורשי מלכותו. שיעור הדף היומי אנחנו נלמד בעזרת השם ובישועתו במוצאי תשעה באב בשעה 11 בלילה כאן ברדיו כל חי. אנחנו פותחים בדברי רבי יוחנן בדף נ"ה עמוד ב' במסכת גיטין, שאומר, אמר רבי יוחנן, מהי דכתיב אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה ליבו יפול ברע? בספר משלי פרק כוח פסוק י' ד', אשרי האדם שדואג תמיד שמעשיו לא יגרמו תקלה בעתיד, והמחזק את ליבו ואינו חושש לעתיד יפול ברעה שגורם לעצמו. הפסוק הזה מרמז למעשים הבאים שהראו לעם ישראל על ידי אנשים שלא דאגו על העתיד. הקמצא וברקמצא חרו בירושלים בגלל מעשה שהרה עם קמצא וברקמצא נחרבה ירושלים, כפי שתבאר הגמרא בהמשך. התרנגולה ותרנגולת חרו תורמלקה בגלל מעשה שהרה בתרנגול ותרנגולת נחרבה העיר תורמלקה, הר המלך, כפי שהגמרא תבאר. השקה דריספק חרו ביתר על דופן מרכבה נחרבה ביתר בגלל מעשה שהרה בדופן של מרכבת נשים נחרבה העיר ביתר, כפי שתבאר הגמרא לקמן. מספרת הגמרא על חורבן העיר ירושלים ומבארת את מה שאמר רבי יוחנן, שהקמצא וברקמצא חרוב ירושלים. למעשה היה באו גברא אותו אדם, דרחמי קמצא, או אבו היה קמצא, ובעל דבבי ושונאו היה בר קמצא. אב הצעודה תעשה סעודה ואמר ללשמי, אמר למשרתו, זיל הייתי לקמצא. לך תזמין את קמצא לסעודתי. אז על הלך המשרת, הייתי להביא לסעודה את בר קמצא, את אויבו. את הבא בא לסעודה, אשכחי מצא את בר קמצא. דעה וייטיב שהיה יושב בסעודה, אמר לי, מיכדי, מאחר שהוא גברה אדם זה, כלומר אתה, בעל דבבה, הוא גברה, הוא אויבו של אותו אדם, כלומר אויבי, הוא דיבר עליו בגוף שלישי, מה בא איתך, אמר רצונך כאן בסעודתי, קום פוק, קום ממקומך וצא מביתי. אמר לי בר קמצא, אויל ואתה יויל וכבר באתי לסעודתך, שב כאן, תניח לי להישאר בסעודתך, ויאבינה לך דמי מדה אכילנה ושתינה, ואני אשלם לך את כל מה שאוכל ואשתה. אמר לי, לא. אמר הבעל הבית, אני לא מסכים שתישאר בסעודתי, ואפילו אם תשלם את כל מה שתאכל ותשתה. אמר לי, אומר לו בר קמצא, הניחני להישאר בסעודתך, ותמורת זאת יאבינה לך דמי פלגה דסעודתך, אשלם לך חצי מהוצאות כל סעודתך. אמר לי, לא, אני לא מסכים. אמר לי, יאבינה לך דמי כולה סעודתך, אשלם לך את הוצאות כל הסעודה. אמר לי, לא, אני לא מסכים שתישאר בסעודתי, אפילו אם תשלם את הוצאות כל הסעודה. נקטה ביד יחזור בעל הבית בידו, ואוקמי יקימו ממקומו, ואף כי יוציאו מביתו. אמר בר קמצא בליבו, הועיל ואבו רבנן יתווי, חכמי ישראל ישבו בסעודה וראו את כל מה שהרה ולא מחו בי, לא מחו בבעל הבית שהוציאני בביזיון מביתו, שמע מינה קניחה להו הרי שנוח להם בביזיוני, איזה ללך ואיכול בקורצה בי מלכה, אלך להלשין עליהם בבית המלך. אזל אמר לקיסר, מרדו בך יהודי, הלך ואמר לקיסר, מרדו בך היהודים. אמר למי יאמר, שואל הקיסר, איך תוכיח לי שאתה צודק, ואכן מרדו בי היהודים. אמר לי, אומר לו בר קמצא, שדר לו קורבנה, תשלח להם בהמה על מנת שיקריבו על הקורבן מחזית. אם מקרבין לי, תראה מי יקריבו אותה היהודים. אם לא יקריבו אותה, תהיה לך הוכחה שהיהודים מרדו בך. אז השדר בידי אגלה טילטה, הלך הקיסר ושלח בידי בר קמצא עגל מובחר שנולד שלישי לאמו. בהדה דקעתי ביותו בדרך לבית המקדש, שדה בימומה, הטיל בר קמצא מום בעגל בניב שפתיים, בשפתו העליונה, ואמרי לה, ויש אומרים שהמום שהוא איטיל היה בדוקין שבעין, בקרום המכסה את העין. בדוכת דלדידה נב המומה, במקום של היהודים המקריבים קורבן, זה נחשב למום ואסור להקריב זאת על גבי המזבח, ולדידהו, לב מומה הוא, ואילו לגויים המקריבים את הקורבן הזה, זה לא נחשב למום, מכיוון שאינו מחוסר עבר, ומקריבים זאת בבמותיהם. ולכן יסבור המלך שאין הם רוצים בקורבנו, שהרי לדידו אין זה מום הפוסל. סבו רבנן לקירובי, סברו חכמים שיש להקריב את הקורבן הזה אפילו שיש בו מום, משום שלום מלכות, כי הם הבינו את התרגיל שבר קמצא מתכנן להם. אמר לו רב שכריה בן אבקולס, אין להקריב את הקורבן הזה משום שיש לחשוש שהרועים שהוקרב קורבן בעל מום על גבי מזבח יאמרו שבעלי מומים קריבים לגבי מזבח ולא ידעו שהותר רק משום שלום מלכות, ואז יתירו להקריב על המזבח קורבנות בעלי מומים. אם כך סבור למקטלה, חשבו להרוג את בר קמצא, למה? דלא לאיזל ולאימה, כדי שלא יחזור ויאמר לקיסר שלא יקריבו את קורבנו. אמר לו רבי זכריה, אין להרוג את בר קמצא משום שיש לחשוש שהרועים שנהרג בר קמצא יאמרו שכל מי שמטיל מום בקודשים יהרג, כי הוא עבר על מה שכתוב בתורה, מום לא יהיה בו, ויתעו להרוג את כל מי שמטיל מום בקודשים. אמר רבי יוחנן, ענוות תנותו של רב שכריה בן אבקולס, שסבל את בר קמצא ולא הרגו, החריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו והגליתנו מארצנו. מה שייך פה שהענווה של רב שכריה בן אבקולס החריבה את ביתנו? הרי פסק ההלכה הוא זה שקבע. למה קוראים לזה שהענווה החריבה? אלא שמפרשים שרב שכריה בן אבקולס למעשה היה ראש הסנהדרין, ובסנהדרין כשמתחילים לשאול מה כל אחד מן הדיינים חושב, מתחילים מן הקטן, כי אם יתחילו מן הגדול לא ירצה הקטן לחלוק עליו. אבל היות ורב שכריה היה ענף גדול, והוא חשב שהוא הקטן שבסנהדרין, הוא הראשון שקם לענות, ואף אחד אחר לא רצה לחלוק על דבריו, ולכן הענווה היא זו שגרמה לחורבן בית המקדש. ממשיכה הגמרא ומספרת מה היו תוצאות על שנתו של בר קמצא, כאשר הקיסר ראה שהיהודים לא הקריבו את קורבנו, הבין מכך שאכן צדק בר קמצא והיהודים מרדו בו. שדר עילוי לניירון קיסר, שלח את ניירון קיסר שיעלה עליהם למלחמה. כי כעתיק שניירון קיסר הגיע סמוך לירושלים, עשה לעצמו סימן וקסם לראות האם אכן ירושלים תיפול בידו. שד הגירה זרק חץ לצד מזרח, עתה ונפל בירושלים, בא החץ ונפל בירושלים. זרק חץ לצד מערב, עתה ונפל בירושלים, החץ נפל בירושלים. זרק חץ לכל אחת מאורב רוחות השמיים, עתה בא החץ ונפל בירושלים. עוד סימן עשה ניירון קיסר לפני שעלה לירושלים. אמר לי לינוקה, פנה אל תינוק ואמר לו, פסוק לפסוקך, תאמר לי את הפסוק שלמדת. אמר לי הינוקה, את הפסוק שבספר יחזקאל פרק חפי, ונתתי את נקמתי באדום ביד עמי ישראל. הקדוש ברוך הוא התנקם באדום על ידי עם ישראל. מן הסימנים הללו הבין ניירון קיסר, שאכן טיפול ירושלים בידו, ואחר כך התנקם בו הקדוש ברוך הוא על ידי היהודים. אמר ניירון קיסר בליבו, קודש בריך ובאי לחרו וביתה ובאי לחפור ידה באו גברה. הקדוש ברוך הוא רוצה להחריב את ביתו ורוצה אחר כך לקנח את ידיו ולהטיל את האשמה על אותו אדם, כלומר עליי, ולענישני. ארק ברח ניירון קיסר ואזל ואיגייר, הלך והתגייר ונפק מני רבי מאיר, יצא ממנו רבי מאיר התנה. כאשר ראה קיסר שניירון קיסר ברח, ואינו נלחם עם היהודים, שד הרילוי אל אספסיאנוס קיסר, שלח את אספסיאנוס קיסר שיעלה עליהם למלחמה. עתה הגיע אספסיאנוס וצר עליה תלת שני, עשה מצור על ירושלים 3 שנים. מספרת הגמרא שלולי הביריונים היו היהודים יכולים להחזיק מעמד במצור. אן אבו בי אנו תלת היתירי, בירושלים היו 3 עשירים מופלגים, נקדימון בן גוריון ובן כלב הסבוע ובן ציצית הכסת. מבארת הגמרא למה הם נקראו כך, נקדימון בן גוריון, על שם שנקדה לוחמה בעבורו, זרחה השמש בעבורו. בן כלב הסבוע נקרא כך על כשכל עני שנכנס לביתו כשהוא רעב ככלב, היה יוצא כשהוא שבע. בן ציצית הכסת היה נקרא כך על שם שהייתה ציצתו נגררת על גבי כסתות מרוב עושרו, הוא לא היה הולך על הרצפה אלא על גבי קרים וקסתות, וציצית תליתו הייתה נגררת על גביהם. איקא דאמרי, יש אומרים ששמו היה בן ציצית, והטעם שנקרא הכסת על שם שהייתה כיסתו, כיסאו, מוטלת בין גדולי רומי. כשהיה הולך לרומי להקביל את בני הקיסר, היו מכבדים אותו ומושיבים את כיסו ליד גדולי וחשובי רומי. העשירים הללו היה באפשרותם לפרנס את כל תושבי ירושלים בשנות המצור. אחד אמר לו, אנא זיין עלו בחיטה וסערי. אחד מהעשירים האלו אמר שהוא יספק לכל תושבי העיר חיטים וסעורים. אחד אמר לו בדחמרה ובדמילחה ומישרה. אחד מהעשירים אמר שהוא מספק לכל תושבי העיר יין, מלח ושמן. אחד אמר לו בדציבי. אחד מהעשירים אמר שהוא יספק לכל תושבי העיר עיצים להסקה. ושבחו רבנן לדציבי, שיבחו חכמים את העשיר שאמר שיספק עיצים יותר מאשר כל שאר העשירים, לפי שהשימוש בעיצים הוא רב, ובכדי לספק לכל תושבי העיר עיצים יש צורך בכמות גדולה מאוד של עיצים. דרב חיסדה את כל אקלידי, את כל המפתחות אבי מסר לשם, היה מוסר למשרתו, בר מדציבי, חוץ מהמפתחות של אוצר העיצים. ואמר רב חסדא, אכל בדחיתי בשביל להשתמש באוצר חיטים אחד, באי שיטי נחל וידי ציווי. צריך 60 אוצרות של עיצים שבהם יסיקו את התנור ויאפו מהחיטים פת. אבו ללמייזן 21 שטה, לעשירים הללו היו אוצרות ומחסנים כה רבים עד שיכלו לספק את צורכי כל תושבי העיר במשך 21 שנים, ולא היו צריכים אנשי העיר כלל לצאת מהעיר ולהילחם עם הרומאים שצרו עליה. אבו ובאו ענה ביריוני, בין תושבי העיר היו אנשים ריקים ופוחזים שרצו להילחם עם הרומאים. אמרו לו לרבנן לביריונים, ניפוק ונאב את שלמה בעדיו, נצא ונעשה שלום עם הרומאים. לא שווקינו, לא יניחום הביריונים לצאת מהעיר בכדי להשלים עם הרומאים. אמרו לו הביריונים לחכמים, ניפוק ונאב את קרבה בעדיו, נצא לעשות מלחמה עם הרומאים. אמרו לו רבנן, לא מסתעי המילתא, לא נוכל לנצחם במלחמה. קמו הביריונים שרצו לכפות את תושבי ירושלים להילחם ברומאים. כלנוהו לענוהו אמברי דחיסאי וסערי ואבי קפנה, שרפו את אוצרות החיטים והסעורים ונהיה רעב בעיר. מספרת הגמרא על גודל הרעב ששרר בעיר. מרתה בת ביתוס עתירתה דירושלים אביה, הייתה עשירה הגדולה ביותר בירושלים. שדריתה לשלוחה, שלחה את שלוחה ואמרה לאיזיל, הייתה לסמידה, לך תקנה לי סולת. עד אז הלת שלחה שליח לקנות, הזדה ונמכרה כל הסולת. עתה אמר לה בא וחזר ואמר לסמידה לקה, אין סולת. חיוורת איקה, יש פת נקייה. אמרה לאיזיל, הייתי לי, תביא פת נקייה. עד אז הלזדה ונת שהספיק ללכת נמכרה גם הפת הנקייה. אתה חזר השליח ואמר לה, חיוורת לקה, גוש קראיקה, פת נקייה אין, פת קיבר יש. אמרה לזיל, הייתי לי, תביא פת קיבר, עד אז על הזדבן גם פת הקיבר. אתה ואמר לה, גוש קראיקה, קמחה דסערי איקה, פת הקיבר נגמרה, אבל קמח סעורים יש. אמרה לזיל, הייתי לי, לך תביא לי, עד אז על הזדבן גם זה נמכר. מספרת הגמרא מעלה בסופה של מרתה בת ביתוס, אבי שליפה מסנה הייתה הולכת ללא מנהלים. אמרה, איפוק ואיך זה עם השכחה נמיד אל המיכל, יצא לרחובות העיר. אולי ימצא דבר מה לאכול. כשיצא והלכה, הייתי בלי פרטת בחרה, ישבה לה צועת באמה ברגלה, ומתה מחמת ההיסטניסיות שלה. קרי עלי רבן יוחנן בן זכאי את הפסוק בספר דברים, פרק כוח, פסוק נו וב, הרכה וכה והענוגה אשר לא ניסתה כף רגלה, הצג על הארץ מהתענג ומרוך. איקה דאמרי, יש אומרים שגרגורות דרבי צדוק אכלה, שמכיוון שלא מצא מה לאכול, והיא תיניסה ומתה, מחמת רגישותה ועדינותה שלא יכלה לסבול את ריח חוליו של רבי צדוק, לכן היא מתה. ואירת הגמרא, מה זה גרגורו דרבי צדוק? דרבי צדוק יתיב 40 שנין בתעניתה, דלא לחרב ירושלים. הוא ישב 40 שנה בצום כדי שלא תחרב ירושלים, ונעשה גופו כחוש עד כדי כך, דחי אבי אכיל מידי, כשהיה אוכל דבר מאכל, אבי מתחזה מאבראי, נראה הדבר מבחוץ לגרונו. דחי אבי בריא, כאשר גמר את תעניותה ורצה להברי, מה הייתה לגרגרות, היו מביאים לו תענים יבישות, ומכיוון שלא יכול היה לבלוע דבר הווה, מה יצמא יהו, היה מוצא את מימיהם ושדלו וזורק את גוף התענים, ואת התענים הללו אכלה מרתה בת ביתוס ומתה. כי אבי קניחה נפשה, כשיצא נשמתה של מרתה בת ביתוס, אפקיתה לכל דאבה וכספה, הוציאה את כל זהבה וכספה, שדיתה בשוק, הזרקה אותם בשוק ואמרה, היי, למה היא מבאה לי? הזהבה הכסף הזה, לשמה אני זקוקה לו, והרי אפילו דבר מאכל אני לא יכולה לקנות בו. והיינו דכתיב על זה נאמר בספר יחזקאל פרק ז', פסוק י', כספם בחוצות ישליחו, וזהבם לנידה יהיה. כספם וזהבם לא יוכל להצילם ביום עברת השם, נפשם לא יסבאו, ומהם לא ימלאו, כי מכשול עוונם היה. ממשיכה הגמרא לספר על השתלשלות העניינים בין הביריונים לחכמים. אבא סיקרא ריש ביריוני דירושלים ברכתי דרבן יוחנן בן זכאי אבי. אבא סיקרא, ראש הביריונים של ירושלים, היה בן אחותו של רבן יוחנן בן זכאי. שלח לי רבן יוחנן בן זכאי תא בצינה לגבי, בוא אליי בסתר. אתה בא אחיין אבא סיקרא לרבן יוחנן בן זכאי, אמר לי, אומר לו רבן יוחנן בן זכאי, עד אי מת עבדיתו אחי, עד מתי לא תניחו לנו לעשות שלום עם הרומאים וקטילו לאלמה בחפנה ותהרגו את העם ברעב? אמר לי, אומר לו אבא סיקרא, מה יעבד, מה אני אעשה? אני לא יכול לומר לביריונים שתחתי לעשות שלום עם הרומאים, די אמינה לאומידי, אם אני אומר להם דבר כזה, קטלו לי, יהרגו אותי. אמר לו, אומר לו רבן יוחנן בן זכאי, חזי לי תקנת לדידי, תמצא לי יצד איפוק שאוכל לצאת מהעיר ולא יעקבוני הביריונים, ועל ידי כך אפשר דאבי הצלה פורטה. ייתכן שתהיה הצלה מועטת לעיר אם אני אצא ואנהל שיחות עם הרומאים מחוץ לעיר. יעץ אבא סיקרא לרבן יוחנן בן זכאי מה לעשות כדי לצאת מהעיר ללא עיכוב הביריונים. אמר לי, נקות נפשך בקצירי, עשה עצמך כחולה, עוצה כל בעיר שאתה חולה, ולייתי כולי אלמה ולישי לובך, יבואו כל הציבור לשאול בשלומך כאשר ישמעו שאתה גוסס, והייתי מיד סריה ויביאו דבר מסריח כגון נבילה ואגני גבך ותשכיבו לידך במיטה, ולאמרו דנך נפשך ויאמרו שאתה מת וכבר מסריח, ולאלו בך תלמידך, ייכנסו תלמידיך בלבד לשאת את מיטתך, ולא לאול בך אין שחרינה שלא יניחו לאנשים אחרים להיכנס לשאת את מיטתך. למה? דלו לרגשן בח דקלילת, שלא ירגישו שמתתך קלעי, דינו ידי דחי הקלי ממיתה, כיוון שיודעים הם שהחי יותר קל מהמת, ויבחינו בכך שאתה חי. אבי דחי עשה כך רבן יוחנן בן זכאי בעצת אבא סיקרא, והוציאו כל שהוא מת, ואז נכנס בו רב לזר מצד אחד ורב יהושע מצד אחר, כדי לשאת את מיתתו. כמעט ולפיתך כאשר הגיעו לשער החומה, באו למתקר הרצוע ביריונים לדוקרו ברמחים, כדי לראות שהוא לא מערים עליהם והוא אכן מת. אמרו לו, אמר לו, אומר אבא סיקרא, אין זה מן הראוי לעשות כן, שכן הרומאים יאמרו עליכם, שאפילו את רבן דקרו. באו למתחפי רצוע ביריונים לדוחפו לראות שמה הוא יצק. אמר לו אבא סיקרא, אין זה מן הראוי לעשות כן, שכן הרומאים יאמרו, שאפילו את רבן דחפו. פתחו לבבה, פתחו הביריונים את השער. נפק יצא רבן יוחנן בן זכאי והלך אל אספסיאנוס קיסר. כמעט להתם, כאשר הגיע רבן יוחנן בן זכאי למקומו של אספסיאנוס, אמר רבן יוחנן בן זכאי לאספסיאנוס, שלמה הלך מלכה. שלמה הלך מלכה, שלום עליך המלך. אמר לאספסיאנוס לרבן יוחנן בן זכאי, מחייבת תרי קטלה, אתה חייב שתי מיטות, חדה, מיטה אחת מגיעה לך דלב מלכה, אני לא מלך, וככרית למלכה, ואתה לעקת לי בכך שקראת לי מלך, ותו, מיטה נוספת מגיעה לך, אם מלכה, אם אכן אתה סובר שאני מלך, עד העיד נעמי, לא עתית לגבי, למה עד עכשיו לא באת אליי? אמר להישיב לו רבן יוחנן בן זכאי, אני לא חייב מיטה כלל, וכאמרת לב מלכה, לגבי מה שאמרת שאתה לא המלך, איברה מלכת, באמת עתיד אתה להיות מלך ולכן קראתי לך מלכה. דאילב מלכת, כילולי שאתה עתיד להיות מלך, לא ממסרה ירושלים בידך. ירושלים לא הייתה נמסרת בידך, ראיה לדבר דכתיב בספר ישעיה פרק יוד, והלבנון באדיר ריפול, ואין אדיר אל המלך דכתיב בירמיה פרק למד, והיה אדירו ממנו, ומושלו מקרבו יצא, הרי שאדיר הוא מלך המושל. ואין לבנון אל בית המקדש שנאמר בדברים פרק ג' פסוק חפי, הער הטוב הזה והלבנון והכוונה לבית המקדש, שמלבין את אבונותיהם של ישראל. ודכאמרת לגבי מה שאמרת, אם מלכה אנה, אמי לא קעתית לגבי יד העידנה, אם מלך אני מדוע לא באת אליי עד עכשיו? ושמשום כך אני חייב מיטה, הסיבה שלא באתי אליך? בריון לדעית בן לא שפקינן, הבריונים שיש בנו אינם מניחים לנו לצאת, ואם כן לא עשיתי שלא כעוגן ואיני חייב מיטה. אמר לי, אומר לאספסיאנוס, אתה לא צודק בתשובה שלא יכולת לבוא, והמשול לך משל למה הדבר דומה. אילו הייתה חבית של דבש ודרקון כרוך עליה, נחש דבוק ולהוט אחריה. לא היו שוברים את החבית בשביל שילך הדרקון? כך היה לכם להשחית את חומת העיר ולשורפה באש, כדי להשליך את הביריונים מתוכה. אישתיק, שתק רבן יוחנן בן זכאי, ולא ישיב דבר לאספסיאנוס. קרא לי רבי יוסף, קרא רבי יוסף על רבן יוחנן בן זכאי את הפסוק הבא, ואיתימה ויש אומרים שרבי עקיבא קרא עליו זאת, משיב חכמים אחור ודעתם יסכל. ספר ישעיה פרק ממדלת פסוק חפי, הקדוש ברוך הוא משיב לאחור את חוכמתם של החכמים ומקלקל את דעתם, כלומר הקדוש ברוך הוא לקח את חוכמתו של רבן יוחנן בן זכאי שלא ידע מה להשיב לאספסיאנוס, שכן היא באה אלה למימר ליהיה לו לרבן יוחנן בן זכאי להשיב לו שלא צריך לשבור את החבית, אלא שקלינן צוותה, נוטלים צוות, ושקלינן לי לדרקון וקטלינן לי, נוטלים את הדרקון מהחבית והורגים אותו, וחבית השבקין עליו את החבית מניחים, ואין צורך לשוברה. ולכן חיכינו שאולי נוכל לנצחם את הביריונים ולהוציאה מן העיר בלי שבירת החומה, ואחר כך היינו עושים איתך שלום. עד האחיית הפרסטקה עלי מרומי, הגיע שליח מרומי ואמר לי לאספסיאנוס, קום עלי לגדולה דמית לי קיסר משום שמת הקיסר. ואמרי, אנו חשיב את דרומי להותיח ברישה. החליטו חשובי רומי למנותך לקיסר ולא שפחה בראש. בזמן ששמע אספסיאנוס את הבשורה הזו, אבסיים חד מסני, היה נועל מנהל אחד, בא אלה מסיים על האחרינה, רצה לנעול את מנהלו האחר, לא איי, לא הצליח להכניס את רגלו במנהל. בא אלה שלפה לידך, רצה לחלוץ את הנעל הראשונה שנעל, כבר לא נפק, לא הצליח להוציא את רגלו מהמנהל, כי רגלו נתרחבה. אמר אספסיאנוס, מהי היי, מה קרה? אמר לי, השיב לו רבן יוחנן בן זכאי, לא תצטער על כך שרגליך התרחבו, לפי שאין זה מחמת חולי, אלא משום ששמועה טובה אתי לך. שמעת שמועה טובה ונתדשנו ונתרחבו עצמותיך. תכתיב בספר משלי פרק ט"ו פסוק למד, שמועה טובה תדשן עצם, והרי ששמועה טובה מרחיבה את העצמות. שאל אותו אספסיאנוס, אלי מה היית קנתי, מה תקנתי, כיצד הצליח לנעול את מנהלי? השיב לו רבן יוחנן בן זכאי, לי תהי איניש דלא מיית ודעתך מיני, יביאו אדם שאין דעתך נוחה ממנו, ולך לפקמך ויעבור לפניך, ועל ידי כך רגלך תחזור לקדמותה. תכתיב במשלי פרק י"ז, ורוח נחרה תייבש גרם, רוח שבורה תייבש את העצם, ולכן כאשר יעבור לפניך השונא שלך, ורוחך תישבר, תתייבש רגלך ותהיה צרה כמקודם. עבד אחי, עשה כך אספסיאנוס, והעבירו לפניו אדם שהוא שונא אותו, איל ורגלו השנייה נכנסה למנהל. אמר לי, אומר לו אספסיאנוס לרבן יוחנן בן זכאי, ומאחר דחכמיתו כולה אי, מאחר שינכם חכמים כה מופלגים, מדוע לא התחכמתם ועד העיד נעמי לא עתיתו לגבי, למה לא באתם אליי עד עכשיו, לעשות עמי שלום? אמר לי, ולא אמרי לך, האם לא אמרתי לך שלא יכולתי לבוא מחמת הביריונים? אמר לי אספסיאנוס, אנא נמי אמרי לך, גם אני עניתי לך במשל, שהייתם צריכים להחריב את החומה ולסלק מכם את הביריונים ולבוא אליי. אמר לי, אומר לו אספסיאנוס, מייזה לזלינה, אני הולך לרומי, ששם מקום המלוכה, כי נעשיתי מלך, והנה שכינה משדרנה, אני אשלח שר צבא אחר שילחם עם ישראל ויחניהם. אלא באי מיני מידי דאתן לך, תבקש ממני דבר שאותו אתן לך. אמר לי, אומר לו רבן יוחנן בן זכאי, שלוש בקשות יש לי ממך. א', תן לי יבנה וחכמיה, שלא תחריב ולא תארוג את חכמיה, ושושילת דרבן גמליאל, אל תארוג את משפחת רבן גמליאל הנשיא, ובכך תשאיר זכר למלכות בית דוד, והסבתא דמסיין לרבי צדוק, ורופא מאנשיך, תן לי שירפו את רבי צדוק שנתקצרו מאב מחמת תעניותיו, ולא היה יכול לבלוע אוכל. קרא עלי רבי יוסף, קרא עליו רבי יוסף את הפסוק, ואיתימה ויש אומרים, שרבי עקיבא היה זה שקרא את הפסוק, משיב חכמים אחור ודעתם יסכל. הקדוש ברוך הוא משיב לאחור את חוכמתם של החכמים ומקלקל את דעתם. כלומר, הקדוש ברוך הוא לקח את חוכמתו של רבן יוחנן בן זכאי, שלא ידע מה לבקש מאספסיאנוס, שכן היא באה אליה למימר לי. רבן יוחנן בן זכאי היה צריך לומר לקיסר, לשווקינו הד הזימנה, שיעזוב את ירושלים בפעם הזו ולא יחריבנה. אומרת הגמרא, מדוע בעצם רבן יוחנן בן זכאי לא ביקש זאת מאספסיאנוס? והוא סבר, רבן יוחנן בן זכאי סבר, כול דילמה כולה היא לא יעביד. אולי אם יבקש בקשה כל כך גדולה לעזוב את ירושלים, לא יעשה זאת אספסיאנוס. ונמצא שאפילו הצלה פורטה, הצלה מועטת, נמי לא אבי, גם לא תהיה. ולכן ביקש את הדברים הללו, בכדי שלפחות תהיה הצלה מועטת. וררת הגמרא, באיזה אופן ריפו את רבי צדוק, אספתא דמסיינא לרבי צדוק, מהי? אומרת הגמרא, יומא קמא, אשקיוה מיה דפרי. ביום הראשון השקו אותו מים ששרו בהם סובין שהם קלים ביותר, ויכול היה רבי צדוק לבולם. למחר השקו אותו מיה דסיפוקה, מים ששרו בהם סובין גסים, ושמעורב בהם קמח. למחר השקו אותו מיה דקמחה, מים ששרו בהם קמח שהם שמחים יותר, עד הרב החמאה, עד שמאב התרחבו פורטה פורטה מעט מעט, והיה יכול לאכול כל מיני מאכל. אנחנו מדלגים לדף נון זין עמוד א', וממשיכים בסיפור אגדות החורבן. הגמרא מספרת שהתרנגולה והתרנגולתה חריב תורמלקה. בגלל מעשה שהרה בתרנגול ותרנגולת, נחרבה תורמלקה, נחרב אר המלך. וכך היה סיפור המעשה. דאבו נהיגה שהיו אנשי אר המלך נוהגים, כי אבו מפקי חתנה וקלטה, כאשר היו מוציאים חתן וקלה לחופתם, מפקי כמה היו תרנגולה ותרנגולתה, היו מוציאים לפניהם תרנגול ותרנגולת לסימן טוב, כלומר, כי אומרים לחתן ולקלה פרו ורבו כתרנגולים. מספרת הגמרא, יום אחד כשהיו היהודים מוציאים תרנגול ותרנגולת לפני חתן וקלה, אבק החליף גונדה דה רומאי, עבר גדוד של רומאים באותו מקום ושקלינו מניו ולקחו אנשי הגדוד את התרנגולים מאיתם, נפלו עליו, התנפלו יהודי המקום על אנשי הגדוד הרומאים, ומחנו ועיקו אותם. עטו ואמרו לה לקיסר, באו ואמרו לה קיסר, מרדו בך יהודי, היהודים מרדו בך. כיוון ששמע הקיסר זאת, עטה עליו, בא הקיסר וצבאו למלחמה על בני תורמלקה. כשראו גדוד הרומאים כיצד היהודים נלחמים עבור התרנגולים שהם סימן לברכת פריה ורבייה, הבינו שרצון היהודים לפרוט ולרוות כדי שבבוא היום יתאספו יחד למלחמה כנגד הקיסר, ויפרקו את עולו מעליהם. כי אין מה שאמר פרו, פן ירבה, והיה כי תקרננה מלחמה ונוסף גם הוא על סנינו ונלחם בנו. לכך באו ואמרו לקיסר, מרדו בך היהודים. ממשיכה הגמרא ומספרת אודות מלחמת הרומאים באנשי הר המלך. אבי בהו היה בן יהודי הר המלך, ההוא אותו אדם הנקרא בר דרומה. היה נקרא כן על שם עירו שהייתה בדרומה של ירושלים. דאבי קפיץ מילה שהיה קופץ למרחק של מיל וקטיל בהו והורג ברומאים. שק לקיסר לתגי, נטל קיסר רומי את כתרו, ואות והערה והניחו על הארץ ואמר ריבונה דאל מקולה, ידון כל העולם. איני חלך, אם נוח הדבר ונכון לפניך, לא תמסר אלה הוא גברה, אל נא תמסור את אותו אדם, כלומר אותי, לדידי ולמלכותי בידי דחד גברה. אותו ואת מלכותו, כלומר הוא דיבר על עצמו בגוף שלישי, מבקש מהקדוש ברוך הוא שלא ימסור אותו ואת מלכותו בידי אדם אחד, כי באופן זה מתבזה בכך ביותר. מספרת הגמרא מעלה בסופו של בר דרומה, אח של איפומה לבר דרומה, פיו של בר דרומה הכשילו לדבר שלא כהוגן, ואמר, הלא אתה אלוקים זה נחתנו ולא תייצא אלוקים בצבאותינו. היינו, שאיננו זקוקים לעזרת האלוקים במלחמות צבאינו וננצח את אויבינו, גם אם האלוקים זנח אותנו. שואלת הגמרא, מה פגם היה בדבריו של בר דרומה? והרי דוד נמי אמר, אחי, דוד המלך גם אמר כך בתהילים פרק סמך, ומדוע היה אסור לבר דרומה לומר זאת? משיבה הגמרא, דוד באומרו את הפסוק הזה בתהילים לא נתכוון חלילה לומר שאינם זקוקים לעזרת האלוקים במלחמותיהם, אלא התמוי כמתמה. דוד אמר זאת בלשון תמיה ושאלה, שאל את הקדוש ברוך הוא מדוע זנחת אותנו ואינך יוצא בצבאותינו, אבל בר דרומה אמר זאת בניחותא, והייתה כוונתו שאפילו שאתה אלוקים זנחתנו ואינך יוצא בצבאותינו, מנצחים אנחנו את אויבינו. לעונשו של בר דרומה, על לבית הכיסא, כשנכנס בר דרומה לבית הכיסא, את הדרכון, הבא נחש, שמתי לקרקשת, קרא לו את החולחולת, ונח נפשי ומת בר דרומה. כשראה הקיסר שנענתה תפילתו ומת בר דרומה, אמר, רואיל ויתרחש לניסה הזימנה, היות ונעשה לי נס בפעם זו, השבקינו, אעזוב את היהודים ולא ילחם בהם, שבקינו ואזל, עזב הקיסר וצבאו את היהודים והלך לעירו. מרוב שמחה על שעזבם הקיסר, הזדקו, רקדו היהודים, ואכלו ושתו ואדלוקו שרגי, והדליקו נרות עד היתחזי בליונה דגושפנקה ברחוק מילה. עד שמרוב הערת הנרות שהודלקו יכלו אנשי חיל הקיסר לראות את הצורה המוטבעת בטבעת במרחק של מיל מהעיר. כשראה זאת הקיסר אמר, מחדק אחדו ביהודאי, היהודים שמחים ובטוחים בכך שלא יכולתי לנצחם, ותחת שהיה ליהודים להודות ולהלל השם יתברך על החסד שגמל עמהם בכך שהניח להם הקיסר, אכלו היהודים ושתו וסמכו על כך שעזבם הקיסר לנפשם, באומרה מפני גבורתנו עזב הקיסר את ארצנו, וזה היה נחשב להם חטא. ולכן חרה אפו של הקיסר, וכאמור אמר שהיהודים הללו שמחים וחושבים שלא יכולתי לנצחם. עד הרת עליו חזר הקיסר ובא אליהם למלחמה. מספרת הגמרא על הערק שעשה הקיסר באנשי הר המלך. אמר רב אסי, תלת 100,000 שליפי סייפה, 300,000 חיילים עם חרבות שלופות בידיהם, אילו לתור מלכה, נכנסו ובאו להר המלך וקטלו בה תלת יומי ותלת הלילבטה. הרגו בה במשך 3 ימים ושלושה לילות. הר המלך הייתה כה גדולה עד שהיו הרומאים אורגים בצדה האחד, ובאח גיס אילו לבחינגי, ובצדה השני היו היהודים מעמידים חופות ומחולות, כי סמכו על ניצחונם שהניחם הקיסר והלך לארצו, ולא אבו ידי, הני בהני, ולא ידעו האנשים החוגיגים שבצד זה, בערג שמתחולל באנשי הצד השני. מביאה הגמרא פסוק שנדרש על ערג אנשי הר המלך המרובים. קראנו במגילת איכה פרק ב' פסוק ב', בילה השם ולא חמל את כל נאות יעקב. כי עת הרבין, כשבא רבין מארץ ישראל לבבל, אמר רבי יוחנן, אמר בשמו של רבי יוחנן, מה זה נאות יעקב? אלו 60 ריבוע עיירות, 600,000 עיירות שהיו לו לינאי המלך בהר המלך, והקדוש ברוך הוא קילה אותם ולא חמל עליהם. אמר רב יהודה, אמר רב אסי, 60 ריבוע עיירות היו לו לינאי המלך בהר המלך, וכל אחת ואחת מהעיירות הללו היו דרים בה אנשים הרבה כיוצאי מצרים, שהיו 600,000 איש, חוץ משלוש עיירות שהיו בהם כפליים כיוצאי מצרים, 1,200,000 איש, ואלו הם כפר ביש, כפר שיחליים וכפר דיחריה. ובערת הגמרא מדוע נקראו העיירות הללו כך, כפר ביש, ביש זרה, דלא יאבי ביתה להושפיזה, לא נתנו בית ומקום לינה לאורחים. כפר שיחליים נקרא כך לפי שהייתה פרנסתה מן מאכל שנקרא שיחליים, מן קרשינין, מן ירק, ואף על פי שהיו בו אנשים מרובים כל כך מכל מקום לא התפרנסו, אלא משחליים. הבן יהוידע מבאר שזו הייתה הסיבה לריבוי זרעם, כפי שנאמר במסכת יום הדף חי עמוד ב', ששחליים מרבים את הזרע. כפר דיחריה, אמר רבי יוחנן, כפר זה היה נקרא דיחריה, שהוא בארמית זכרים, לפי שהיו נשותיהם יולדות זכרים תחילה, ויולדות נקבה אחת באחרונה ופוסקות מלהוליד. ובמסכת בבא בתרא נאמר שלידת בת היא סימן לרבייה, בת תחילה סימן יפה לבנים. כוונת הגמרא לומר כאן שבכפר הזה, אף על פי שהיו בו כל כך הרבה אנשים, מכל מקום לא היה בו סימן ברכה ורבייה. דנה הגמרא עכשיו בגודלו של הר המלך. אמר אולה לדידי חזילי, אני בעצמי ראיתי ההוא אתרא את אותו מקום הנקרא הר המלך, ואפילו שיטין ריב וטה קנה לא מחזיק. לא יכול להכיל בגודלו אפילו 600,000 קנים, כלומר שזה לא מקום גדול בכלל. אמר להו צדוקי לרבי חנינה, אמר אותו צדוקי לרבי חנינה, שקורי משקירתו. משקרים מנכם בזה שאומרים מנכם, שהר המלך היה מקום כה גדול שיהיו בו 60 ריבו עיירות, שבכל אחת ואחת היו 60 ריבו איש, שהרי אין בכל גודלו של מקום זה בכדי להכיל אפילו 600,000 קנים. אמר להשיב לו רבי חנינה לצדוקי, אמת, בזמן הזה שארץ ישראל חריבה, אין מקום זה יכול להכיל אפילו 60 ריבו קנים. אבל בזמן יישוב הארץ היו בו 60 ריבו עיירות, ואל תתמע על כך, לפי שארץ צבי כתיב בה. ארץ ישראל נקראת ארץ הצבי בספר דניאל, על שם שטבעה כצבי. מה צבי זה? אין אורו מחזיק את בשרו, כשם שהצבי, מי שאופשט ממנו אורו, אינו בגודל כל בשרו, ושוב אין יכולים לחזור ולחסות את כל גופו על ידי אורו. אף ארץ ישראל, בזמן שישראל יושבים עליה, רווחה. הרי היא מרווחת ויכולה להכיל הרבה אנשים. ובזמן שאין ישראל יושבים עליה, גמדה, הרי היא מתכווצת ואינה יכולה להכיל כמות גדולה של אנשים. מספרת הגמרא על כפר נוסף שנחרב בחורבן. רב מניהו מבר חלקיה ורב חלקיה בר טוביה ורב אונה בר חיה, אבויית וגבי הדדי ישבו יחדיו. אמרי, איקה דשמיה למילתא מכפר סכניה של מצרים, אם יש מי ששמע אודות כפר אנשי סכניה של מצרים, אם אנשים צדיקים היו או רשעים, לימה, שיומר. פתח חד מניו, התחיל אחד מהם ואמר, מעשה בארוס וארוסתו מאנשי כפר סכניה, שנשבו לבין העובדי כוכבים, והיא סיום זה לזה. אמרה לו ארוסה לארוס, בבקשה ממך אל תיגע בי, לפי שאין לי כתובה ממך ואסורה אני לך. ולא נגע בארוס עד יום מותו, ומשמת הארוס, אמרה להן הארוסה, ספדו לאדם הזה שפטפט ביצרו, שזלזל ביצרו ולא יחשיבו, אלא נתגבר עליו יותר ממה שזלזל יוסף ביצרו במעשה אשת פוטיפר. בשלושה דברים היה ניסיונו של הארוס הזה גדול יותר מניסיונו של יוסף. א', דאילו ביוסף לא אבא, אלא חד השעתה. הניסיון של יוסף לא היה אלא שעה אחת, והיא כל יומה ויומה, והארוס הזה נתנסה ונתגבר על יצרו כל יום ויום. ב', דאילו יוסף לא בחד המיטה, לא שכב עם אשת פוטיפר במיטה אחת, והיא בחד המיטה, והארוס הזה שכב עם ארוסתו במיטה אחת ולא נגע בה. ג', אילו לגבי יוסף אשת פוטיפר לאו אשתו הייתה, והי אשתו, אילו כאן ארוסתו הייתה, והיה לו שייכות אימה, ובכל זאת לא נגע בה. פתח אידך התחיל השני ואמר מעשה היה בכפר סחניה, ועמדו 40 מודיות של תבועה בשווי דינר, והיה סובה לפי שהתבועה עלתה בזול. ולפתע נחסר השאר מודיה אחת, נתייקרה התבועה ומכרו רק 39 מודיות בדינר. ובדקו אנשי כפר סחניה מדוע נהנשו משמיים מההתייקרות הקטנה הזו של התבועה, ומצאו אב ובנו שבאו על נערה מאורסה ביום הכיפורים, והביאום לבית דין וסקלום וחזר השאר למקומו. הוזלה התבועה ושוב יכלו לקנות 40 מודיות של חיטים בדינר. פתח אידך פתח האחר ואמר מעשה בכפר סחניה באדם אחד, שנתן עיניו באשתו לגרשה, רצה לגרש את אשתו והייתה כתובתה מרובה. הסכום שהתחייב לתת לאשתו בכתובתה אם יגרשנה, היה סכום גדול ולא רצה לשלם לה. מה עשה? הלך וזימן את שושבינה והזמין את חבריו הקרובים והחילם וישכן, שקרן ביין והשכיבן על מיטה אחת יחד עם אשתו, והביא לאובן ביצה, החלק החיצוני של הביצה שהוא דומה במראה ולשכבת זרע, והטיל ביניהם כדי שיוצא קול שבאו על אשתו, והעמיד להם עדים שאירו אותם שוכבים עם אשתו במיטה אחת ושכבת זרע ביניהם, ובא לבית דין וטען שרוצה לגרש את אשתו לפי שזינתה עם קרוביו, והוא אינו מחויב באופן זה ליתן לה את כתובתה. היה שם זקן אחד בבית הדין, מתלמידי שמי הזקן ובבא בן בוטה שמו. אמר להם כך מקובלני משמי הזקן, לובן ביצה סולד מן האור, מתייבש ומגליד, כאשר שמים אותו קרוב לאש. בשכבת זרע דוחה מן האור, נכנסת ונבלעת בבגד, אבל אינה מגלדת. ויש שיצא לבדוק, האם היה במיטה שכבת זרע או לא. בדקו ומצאו כדבריו, בדקו כדבריו ומצאו שאין זה שכבת זרע, כי אם לובן של ביצה המגליד באש, והביאו לאדם הזה שרצה לגרש את אשתו ללא תשלום כתובתה, לבית הדין, והלקו והגבו כתובתה ממנו. הכריחו אותו לשלם את כתובתה. אמר לאביי לרב יוסף, ומאחר דאבו צדיק היקו להי, היות ואנשי כפר סחניה היו כל כך צדיקים, מה איתם היה אנוש, מדוע נהנשו שנחרב כפר סחניה? אמר לינה לו רב יוסף, משום דו לא יאבול על ירושלים, לא יתאבלו על חורבן ירושלים. דכתיב נאמר בישעיה, פרק סמך וב, שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, סיסו איתם מסוס כל המתאבלים עליה. אבל אילו שאינם מתאבלים עליה, לא יזכו לסוס, כי אם להיחרב. אלו הם אגדות החורבן, כפי שלמדנו במסכת גיטין בפרק הנזיקין. ועכשיו בחלקו השני של שיעורנו, אודות הגולים אל הגולה אחרי חורבן, בית ראשון, ובראשם דניאל איש חמודות. 18 שנה הייתה בת קול יוצאת בפלטרין של נבוכדנצר ואומרת, עבד רע, עלה ואחרב בית ריבונך שאין בניו שומעים לו. נתיירה ולא עלה. אמר, אינו מבקש אלא לכובשני ולעשות לי כמו שעשה לזקני לסנחירב. מה עשה? בא וישב בדופני של אנטוכיה, ושלח את נבוזרדן רב הטבחים להחריב את ירושלים. עשה שם 3 שנים ומחצה, בכל יום הקיף את ירושלים ולא היה יכול לחופשה. ביקש לחזור, נתן הקדוש ברוך הוא בליבו, התחיל ממדד בחומה והייתה שוקעת בכל יום טפחיים ומחצה, עד ששקע כולה. כיוון ששקע כולה נכנסו אסונים לירושלים, ועל אותה שעה הוא אומר, לא האמינו מלכי ארץ כל יושבי תיבל כי יבוא צר ואויב בשערי ירושלים. כשנבנה בית המקדש נבנה בשירים ובזמרים, כנאמר מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, וכשנחרב עפו בזמרים, מזמור לאסף, אלוקים באו גויים בנחלתך. תנו רבנן, מי שחרב הבית בראשונה, נתקפצו כיתות כיתות של פרחי כהונה ומפתחות היכל בידם, ועלו לגג ההיכל ואמרו לפניו, ריבונו של עולם, הואיל ולא זכינו להיות גזברים נאמנים, יהיו מפתחות מסורות לך וזה רקום כלפי מעלה. יצתה כאין פיסת יד וקיבלת מהם, והם קפצו ונפלו לתוך האור, ועליהם קונן ישעיהו הנביא מסע גי חיזיון. מלאך איפה קהלית כולך לגגות, תשועות מלאה, עיר עומיה, קריה עליזה, חלליך, לא חללי חרב ולא מיתי מלחמה. כך הגמרא במסכת תענית, דף חפתת. ואחרי שצר נבוכדנצר על ירושלים וכבש את ירושלים, הגלה את רוב אנשי העיר לבבל. ובין הגולים היו דניאל, חנניה, מישאל ועזריה, ממשפחת מלכות בית דוד, מצאצאי חזקיהו המלך. במסכת סנהדרין יש אומרים שחנניה, מישאל ועזריה היו משער השבטים, ורק דניאל לבדו היה משבט יהודה. הם היו אז נערים בני י' ג' שנה, והמלך נבוכדנצר ציווה לאשפנז, השר הגדול, שיבחר מבין הגולים משפחת המלוכה ילדים שאין בהם כל מום, טובי מראה ומשכילים בכל חוכמה שיוכלו לעמוד בחצר המלך, וללמדם לכתוב ולדבר בשפת הכסדים. המלך הקציב לכל הילדים שנבחרו מבני ישראל מנות יומיומיות ממטבחו של המלך, וגם יינו המיוחד של המלך הוגש להם. המלך הכין להם תוכנית בת 3 שנים, בהם יקבלו הילדים את המזון המיוחד מבית המלך, ואת החינוך הקפדני של בית המלוכה, כדי שכשיגדלו יוכלו לעמוד לפני המלך, ולשמש כשרים ויועצים. בין הילדים הנבחרים היו דניאל ושלושת רעיו, חנניה, מישאל ועזריה, שמצאו חן בעיני השר הממונה עליהם, והוא נתן להם שמות כסדיים. דניאל וחבריו סירבו להתגאל במחלות אסורות שקיבלו מבית המלך, על כן פנו אל השר הממונה עליהם וביקשו שייתן להם לאכול מאכלים שאינם ממטבחו של המלך. והשם נתן את חינו בעיני השר הממונה, והוא לא סיפר לאיש על בקשתו של דניאל, כדי שלא יגיעו הדברים לאוזני המלך. ולדניאל אמר שהיה מוכן למלא את בקשתו, אבל מפחד המלך, שאם יראה שפניו ופני חבריו רעים ומחלשים יתר הילדים, יאשים אותו במרידה במלכות ויארגנו. הלך דניאל אל המלצר שהביא להם את ארוחותיהם ואמר לו שינסה אותו ואת חבירו במשך 10 ימים, שייתן להם לאכול מאכלי קטניות, והם ישתו מים בלבד, ואם ישתנה מראיהם משאר הילדים, יאכילם ממאכלי המלך כשאר הילדים. אם לא, שייתן להם כבקשתם. המלצר הסכים לתנאי הזה וכך עשה. עבור 10 ימים, היה מראיהם טוב, והיו בריאים ויפים עוד יותר משאר הילדים שאכלו ממטבחו של המלך. מאז היה המלצר לוקח את מנותיהם, את האוכל והיין לעצמו, ולהם הביא מאכלי זירונים, והם שתו מים בלבד. והשם נתן לדניאל ורעיו חוכמה והשכל, וילמדו קרוא וכתוב בכל השפות, והיו בקיאים בכל מיני חוכמה. דניאל ידע גם לפתור חלומות, ולאחר 3 שנים, כשהגיע הזמן לפי תוכניתו של המלך, הובאו הילדים כולם אל נבוכדנצר, והמלך דיבר איתם בשפה הכסדית בדברי חוכמה והשכל. והיו דניאל וחבריו עולים על כל הילדים שהיו עמם, והם נבחרו לעמוד לפני המלך לשרתו בקביעות. ואותם שנבחרו היו חייבים לאנוס עצמם מן השחוק ומן השיחה ומן השינה, ואף בשעה שהיו נצרכים לנקביהם, היו מעמידים עצמם מפני אימת המלכות, כאמור בסנהדרין צדיק ג'. והייתה חוכמתו של דניאל עולה על חוכמת כל חכמה ויועציו של נבוכדנצר. בשנה השנייה אחרי ניצחונותיו הגדולים של נבוכדנצר, חלם נבוכדנצר חלום מוזר, וכל כך התרגש מחלומו עד שהקיץ משנתו. את החלום הוא שכח. הדבר הטריד את מנוחתו עוד יותר, ומיד ציווה לקרוא לחרטומים ולמחשפים ופותרי החלומות, וכשבאו לפני המלך אמר להם, חלום חלמתי, וגם הוא נשכח ממני, ואני רוצה שתגלו לי את החלום ותפתרו אותו. כששמעו חכמי המזלות את בקשתו המוזרה, נדמו ואמרו לו בארמית, שפה שכולם דוברים בה, כדי שיתבייש ממשאלתו המשונה, יחי המלך לעולם, אמור לעבדיך את החלום, ואנו נפתור אותו. אמר להם נבוכדנצר, אם לא תודיעו לי את החלום ואת פתרונו, הצווה לחתוך את גופכם לחתיכות ולהרוס את בתיכם, ואם תאמרו לי את חלומי ותפתרו אותו, אתן לכם מתנות וכבוד רב. אנו החכמים שהנית אדוננו המלך יאמרנה את חלומו לעבדיו, ואנחנו נפתור אותו. אמר להם המלך, יודע אני שכל רצונכם להרוויח זמן, מפני שאתם יודעים שנגזר דינכם למיטה, כי לא הייתי אומר לכם את החלום, הייתם פותרים לי אותו בדברי הבל כדי לדחות אותי. עכשיו איני מוכן לשמוע תירוצים שונים, תאמרו לי את החלום תכף ומיד. חזרו ואמרו לו, מה שהמלך מבקש, אין איש על היבשה שיוכל לומר לו, רק כשהיה בית המקדש, היה אפשר לבוא אל הכהן הגדול שבאותו הדור, והיה שואל באורים ותומים, ואילו עכשיו שהחרבת את הבית, אין מי שיוכל למלא את משלתך. אמר להם המלך, כל כך גדול היה כוחו של אותו בית, ואתם נתתם לי יצא להחריבו. כך בילקוט שימוני. כעס המלך וציווה להרוג את כל חכמה ויועצה, ובכללם נתחייבו גם דניאל וחבריו מיטה. ואריוך, השר הממונה על ההוצאה להורג מאת המלך, הלך לקיים את פסק הדין. בא אליו דניאל ויעץ לו כיצד לעכב את ההוצאה להורג, ושאל אותו על מה יצא הקצף מאת המלך להרוג את כל החכמים. אז סיפר אריוך לדניאל את כל הדברים, ומייר דניאל ונכנס אל המלך וביקש שעות זמן כדי שיוכל לומר למלך את חלומו. שב דניאל לביתו והודיע את הדבר לחבריו חנניה, מישאל ועזריה, כדי שיתפללו ויבקשו רחמים מלפני אלוקי השמיים גילוי הסוד הזה, כדי שלא יארגו דניאל וחבריו יחד עם שאר חכמי בבל. בלילה הוא נתגלה לדניאל בחלום הלילה, חלומו של נבוכדנצר ופתרונו. אז נכנס דניאל אצל אריוך וביקש ממנו להיכנס אל המלך ולומר לו שלמחר הוא יבוא אליו ויפתור לו את חלומו. למחרת בא אריוך אל המלך ואמר לו שמצא איש בין היהודים אשר יכול להודיע למלך את חלומו. קרא המלך בקול לדניאל וישאלהו, האם יש לך יכולת להודיעני את החלום שראיתי ואת פתרונו? אמר דניאל לפני המלך, סוד זה שהמלך שואל, אין איש עלי אדמות שיוכל להודיע למלך, רק אלוקים בשמיים הוא היודע. והוא זה המודיע לעבדיו, הוא הודיעני את חלומו של המלך, ולא משום שחכם אני יותר מאחרים, אלא כדי שיוודע למלך החלום ופתרונו. אתה המלך בחלומך ראית פסל גדול העומד על בסיס גדול וזוהר מאוד ומראה ונורא. ראש הפסל היה של זהב טוב, חזהו וידיו כסף, המעיים והיריחיים נחושת, שוקב ברזל רגליו, חלקם ברזל וחלקיו חרס. אז ראית אבן שבאה והקטה את הפסל ברגליו שהיו עשויות ברזל וחרס, ומעכה אותם. ואחרי שנתמעכו הרגליים והתמוטט כל הפסל, אותה אבן קטנה שהקטה את הפסל הייתה לאר גדול ומילאה את העולם כולו. ופתרונו של החלום, הקדוש ברוך הוא נתן לך נבוכדנצר את המלכות החזקה בעולם כולו, ולכן אתה נמשלת לראש שכולו זהב, אחריך תקום מלכות אחרת והיא פחותה ממך, מלכות פרס ומדי, והיא נמשלה לכסף. אחרי המלכות השלישית היא מלכות יוון, היא נמשלה לנחושת, והמלכות הרביעית תהיה תקיפה כברזל ותרוצץ את כל העמים. זו מלכות אדום. ולמה חלקה ברזל וחלקה חרס? כיוון שמקצת המלכות תהיה חזקה ומקצתה, זו מלכות ישמעאל, תהיה שבורה. הם ירצו להתאחד עם עמים אחרים, אבל לא יצליחו, כשם שהברזל אינו מתאחד עם החרס. ואז יקים הקדוש ברוך הוא מלכות אשר לא תשחט לעולם, ומלכותה לא תימסר לעם אחר, והיא תימאך ותשמיד את כל המלכים הללו, והיא תתקיים, כפי שראית, שמן הער נעקרה האבן והיא מאחה את כל הפסל כולו, וזו מלכות ישראל בזמנו של מלך המשיח, שתמעך ותשמיד את כל המלכויות והיא תמשול בעולם כולו לנצח. כששמע נבוכדנצר דברי דניאל נזכר בחלומו, ומיד נפל על פניו והשתחווה לדניאל, ואף רצה להקריב לו קורבנות ולקבל על עצמו לעבוד אותו כאליל, אבל דניאל דחה את הרעיון של המלך, ולמה? לפי שכשם שנפרעים מעובדי עבודה זרה, כך נפרעים מעבודה זרה עצמה. כאמור בבראשית רבה, אז הכריז המלך שהוא רואה שאלוקי ישראל ואלוקי היהודים הוא אלוקי האלוקים ואדון המלכים המגלה נסתרות, ומינה המלך את דניאל למושל על כל מדינת בבל ונתן לו מתנות רבות וגדולות. דניאל ביקש מן המלך למנות את ידידיו חנניה, מישאל ועזריה לתפקידים חשובים במשרות הממשל שבמדינת בבל, ודניאל היה יושב בשער המלך עם השופטים העליונים. אחרי הזמן ששמע נבוכדנצר את פתרון חלומו ואת עתידם הגדול של ישראל, חשב בליבו איך יוכל להפיל את ישראל בעלילה ולהכשילם. מה עשה? הלך לבקעת בית דורה, שם היו עצמותיהם של ההרוגים שהרג נבוכדנצר בחורי ישראל בזמן שבאו לבבל בעת החורבן, כדי להפחיד את ישראל. גם את דניאל ניסה נבוכדנצר להסיט שהשתחווה לפסל שהקים, בתואנה כי רוח יש בו, ויש בו ממשות. מה עשה אותו רשע? לקח את ציץ הזהב של הכהן הגדול שהיה בידו מכלי המקדש 70 ירושלים, ושם בפי הפסל. כינס כל מיני כלי זמר שנגנו לפניו, הפסל היה אומר, אנוכי השם אלוקיך. הבין דניאל מיכן כוחו של הפסל, מה עשה? אמר למלך, תן לי רשות לנשקו על פיו. אמר לו, ולמה דווקא על פיו? אמר דניאל, מפני שהוא מדבר יפה. נתן לו רשות ועלה דניאל, וכשבא למעלה, השביע את הציץ ואמר לו, בשר ודם אני ושלוחו של הקדוש ברוך הוא אני, ייזהר שלא יתחלל שם שמיים על ידך וגוזר אני עליך, שתבוא אחריי. בא לנשקו והוציא בלעו מתוך פיו. כשיצא, התאספו שוב המנגנים והיו משפחים לפניו, ולא היה עושה כלום. כך המדרש בשיר השירים. אז שלח לאסוף את כל אנשי השלטון שיבואו כולם לחנוכת הפסל שהקים, והלכו חנניה, מישאל ועזריה ובאו אל דניאל ואמרו לו, רבינו, נבוכדנצר העמיד פסל והפריש מכל אומה שלושה אנשים, ואותנו יפריש מכל ישראל. ועתה עלינו לדעת אם מותר לנו להשתחוות או לא. אמר להם דניאל, הרי יחזקאל הנביא נמצא אצלנו. לכו אצלו. הלכו אליו ושאלו אותו, אמר להם, כך מקובלני מישעיה רבי, חבי כמעט רגע עד יעבור זעם. והייתה כוונתו שיסתתרו. אמרו לו, אם נתחבא לא ירגישו שאנחנו לא נמצאים שם, ואז יאמרו שגם היהודים השתחוו לצלם. אמר להם, אם כן, מה אתם אומרים? אמרו לו, אנחנו רוצים להיות שם ושיראו כולם שאנחנו לא משתחווים. אמר להם, אם כדבריכם, ממתינו לעד שימלך בקדוש ברוך הוא. אמר לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, חנניה, מישאל ועזריה רוצים למסור נפשם על קדושת שמך. האם תצילם או לא? אמר לו הקדוש ברוך הוא, איני מתקיים, כלומר איני מצילם. כאשר חזר, שאלו מיחזקאל מה אמר הקדוש ברוך הוא, אמר להם, איני מתקיים עליכם. אמרו לו, בן מתקיים עלינו, בן אינו מתקיים עלינו, אנחנו נותנים את נפשותינו על קדושת שמו יתברך. כיוון שיצאו, נגלה הקדוש ברוך הוא ליחזקאל ואמר לו, מה אתה סבור שאינו מתקיים עליהם? מתקיים אני עליהם בוודאי. אלא אתה עזוב אותם ואל תספר להם שום דבר כדי שילכו בתומתם. כמו שכתוב, הולך בתום, ילך בטח. כך בשיר השירים רבה. וממי למדו חנניה, מישאל ועזריה למסור נפשם על קדושת שמו יתברך? מן הצפרדעים במצרים נסו קל וחומר בעצמם ואמרו, מה הצפרדעים שאינם מצווים על קדושת השם? כתוב בהם, ועלו ובאו בביתך ובתנוריך, בשעה שהתנור חם והם נשרפים, אנו על אחת כמה וכמה. כך הגמרא במסכת פסחים, דף נון ב'. אחר שנתאספו כל המוזמנים, הוכרז שכל הנוכחים בשומם, כל כלי הזמר השתחוו לפסל. מי שלא השתחווה ייזרק לכבשן האש הבוער. כשהיה כל הזמר נשמע, קרעו והשתחוו כל האומות חוץ מחנניה, מישאל ועזריה, שעמדו זקופים כתמרים. ואז באו אנשים כסדים אל המלך ואמרו לו, שיש אנשים יהודים שאתה מינית אותם לעבודת המלך בבבל, והם שדרך מישח ועבד נגו, שמותיהם הכסדיים של חנניה, מישאל ועזריה. את שמו של דניאל לא הזכירו, כי ידעו שנבוכדנצר רצה להקריב לפניו קורבנות. כאשר שמע נבוכדנצר פקד להביא בפניו את חנניה, מישאל ועזריה, ואמר להם, כיצד אינכם מקיימים את צו המלכות? וכי לא כך כתב ירמיה, והיה הגוי והממלכה אשר לא יעבדו אותו, את נבוכדנצר, בחרב וברב ובדבר אפקוד על הגוי ההוא? או שאתם מקיימים תחילתו של פסוק, או שאני מקיים סופו. אמרו לו, במיסים וארנוניות אתה מלך עלינו, אבל הדבר הזה שאתה אומר, אתה נבוכדנצר? נבוכדנצר והכלב שווים בעינינו. שכך דרשו, אומר המדרש בויקרא רבה, נוטריקון, של שמו נבח ככלב, נפוח כמו קד, וכצרצור מצרצר. וכעת אומר להם נבוכדנצר, כשתשמעו את כל כלי הזמר ותשתחוו לפסל שעשיתי, ואם לא תשתחוו, הצווה להשליך אתכם לתוך כבשן האש הבוער, ונראה איזה אלוקה יציל אתכם מן האש. כיוון שנשמעה הזמרה והם לא השתחוו, ציווה נבוכדנצר להשליחם לכבשן, וכשירדו לכבשן פתח חנניה ואמר, לא לנו השם, לא לנו. אמר מישאל, כי לשמך תן כבוד. אמר עזריה, על חסדך ועל עמיתך. פתחו כולם ואמרו, ואמת השם לעולם, הללויה. כך הגמרא במסכת פסחים דף קוף י"ח. היו משגרים סימן זה כל הלילה בפיהם, עד שהטילו אותם לכבשן. ולמה ירדו לכבשן? כדי שיעשה להם ניסים וגבורות לקדש שם שמיים בעולם. קפתו אותם והשליחום לאש, ואותו היום שבת ויום הכיפורים היה. כאמור בשיר השירים רבה. בא יורקמו שר של ברד לפני הקדוש ברוך הוא ואמר לפניו, ריבונו של עולם, ארד ואצנן את הכבשן ואציל הצדיקים מתוך האש. אמר לו גבריאל, אין גבורתו של הקדוש ברוך הוא בכך שאתה שר של ברד, והכל יודעים שמים מכבים את האש. אלא אני, שאני שר של אש, ארד ואקרר מבפנים ואקדיח מבחוץ, ואעשה נס בתוך נס. אמר לו הקדוש ברוך הוא, רד. ואותם אנשים שהשליחו את חנניה, מישאל ועזריה לכבשן האש נשרפו, כיוון שנפלו לאש בא גבריאל ושרפה האש את החבלים שהיו קשורים בהם והיו מהלכים בתוך הכבשן כאדם המהלך בחמה ביום חורפי, וגבריאל מהלך אחריהם כתלמיד ההולך אחר רבו. אמר להם גבריאל, אחר שיתיר אתכם הקדוש ברוך הוא ממאסרכם, מדוע אינכם יוצאים? אמרו לו, אין אנו יוצאים אלא ברשותו של נבוכדנצר, שלא יאמר ברחו מהכבשן. ונבוכדנצר הרשע קם ממקומו ושאל את עבדיו, הלו שלושה אנשים השלחנו לתוך האש כשהם כפותים, ועתה אני רואה ארבעה בני אדם משוחררים מסתובבים בתוך הכבשן, והרביעי דומה למלאך אלוקים. אז קרב אל הכבשן וקראו להם שייצאו מתוך האש. נענו שלושתם לצאת. פתח חנניה ואמר, הללו את השם כל גויים. מישאל אמר, שבחו כל האומים. ועזריה אמר, כי גבר עלינו חסדו. פתחו כולם יחד ואמרו, באמת השם לעולם, הללויה. כיוון שיצאו מהכבשן, התאספו סביבם נבוכדנצר וכל חכמה ויועציו ומפקדי צבאו, והשתוממו לראותם שלא שלטה אש בהם כלל, ואפילו שיער ראשם לא נחרח, ובגדיהם לא נשתנו, ואף ריח של אש לא היה בהם. יד הכריז נבוכדנצר, ברוך הוא אלוקיהם של אלו ששלח מלאכו להציל עבדיו הבוטחים בו, והצילה מכבשן האש. וחוק יושם בכל הממלכה שכל מי שיאמר דבר גנאי כלשהו על אלוקיהם של שדרך, מישך ועבד נגו, יארג וביתו יהפך לתל חרבות. שישה ניסים נעשו באותו יום. צף הכבשן ונפרץ הכבשן, ונשפח הסית שבו החוצה, ונשרפו ארבע מלכויות שהסתכלו שם, ונהפח הצלם על פניו, והחיה יחזקאל מתים בבקעת דורה, כאמור במסכת סנהדרין דף צדי ב'. אותה שעה באו כל האומות של העולם בטענות על ישראל, שיש להם אלוקה גדול כזה, והם משתחווים לצלם. היו רוקקים על חנניה, מישאל ועזריה ואומרים להם, הייתם יודעים שיש כוח באלוקים לעשות לכם כל הניסים, וגרמתם לו להחריב ביתו ולהגלות את בניו. היו חנניה, מישאל ועזריה מגביעים פניהם כלפי מעלה ואומרים, לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים. אותה שעה שעלה מכבשן האש, לא נזכרו שמותם. יש אומרים שינו מקומם והלכו אצל יהושע בן יהוצדק ללמוד ממנו תורה, כאמור בבראשית רבה. יש אומרים בעין הרע מתו, ויש אומרים עלו לארץ ישראל, נשאו נשים והולידו בנים ובנות, כאמור בסנהדרין צדי ג'. אותו פסל ברוח חזקה ועקרתו, כשראו אומות העולם כן שברו את אליליהם ועשו מהם פעמונים ותלו אותם על צווארי כלביהם וחמוריהם. אחרי כל המאורעות הללו, עברו על נבוכדנצר כמה וכמה הרפתקאות, עד שחי ככלב במשך שבע שנים. לאחר שחזר למלכותו, פרסם איגרת לכל העמים בעולם, ובהם פירט את תלאותיו, וכך הוא מספר. אני נבוכדנצר, שלב הייתי בביתי, עד שראיתי חלום מביל, והציוויתי לקרוא לכל החכמים שיפטרו את חלומי, אך הם לא הצליחו לפתור את החלום לסביעות רצוני. שבתי וקראתי לדניאל, ואמרתי לו שיודע אני שרוח נבואה בו כמלאכים הקדושים, וכך אמרתי לו, יודע אני שאתה דניאל רוח אלוקים בך, וכל רז וסתום לא נעלם ממך, ולכן אבקש ממך לפתור את חלומי. וזה אשר ראיתי בחלומי, ראיתי אילן גבוה מאוד, והאילן ממשיך לגדול עד שראשו הגיע לשמיים, וענפיו מילאו את כל הארץ. אז בא מלאך משמיים ויקרא בקול גדול לכרות את העץ ולקצץ את ענפיו, ולהבריח את כל בעלי החיים שחסו בצילו, אבל את עיקר שורשיו יניחו בארץ, והוא יישאר עם מסבה השדה, כאילו היה כבול שם בכבלי ברזל ונחושת, ויהיה חלקו עם חיות השדה בעשב הארץ, ליבו יבדל מלבב בני אנוש, ויותן לו לב חיה, ושבע שנים יעברו עליו ככה, למען ידעו כל החיים שהשם העליון הוא שליט בעולם כולו, ולמי שירצה, יתננה, ושפל אנשים יקים עליה. דניאל כששמע את החלום עמד כמשתומם שעה קלה, אז אמר לו המלך, אל יבילך החלום ולא פתרונו, ואפילו אם הפתרון יהיה שלא לטובתי, אבקשך לגלות לי את הפתרון. ענה דניאל ואמר, החלום לשונך והפתרון לא יביך, כי דברים קשים ראית. האילן שראית הוא אדוני המלך שהתחזקת וגדולתך, הגיע עד השמיים ושלטונך בכל העולם כולו, והמלך שראית, ומה שאמר זה פתרונו. גזירה יצא מת הקדוש ברוך הוא שאתה המלך ירחיקו אותך מבני האדם ועם חיות השדה תדור, ועשב תאכל כמו השברים ויפשיטו ממך את בגדיך, וככה יעברו עליך שבע שנים. מה שאמר המלך להשאיר את שורשי האילן לרמז, שהמלכות שמורה עבורך ותשוב למלכותך כאשר תדע ותכיר שהשם השוכן בשמיים, הוא המושל בכל העולמות. אבל הצעתי לך המלך, שתבדה את חטאיך בצדקה, ותרבה לעשות צדקה עם עניי ישראל, ובזה תבטל מעליך אל גזר הדין. נבוכדנצר קיבל את הצעתו של דניאל, פתח את אוצרותיו וחילק צדקה לעניי ישראל, וכך נהג במשך י"ב חודשים. כעבור י"ב חודשים הפסיק לעשות צדקה, ואז כשהיה המלך מהלך על גג היכל המלכות של בבל ומתגאה על מעמדו הרם, שמע את העניים העומדים על הפתח כשהם צועקים. נבוכדנצר שאל את עבדיו מה כל ההמון הזה באוזניים, מיד נשמע קול מן השמיים, לך נבוכדנצר המלך נאמרים הדברים, כיוון שהתגאית שר המלכות ממך, ושבע שנים ירחיקו אותך בני אדם מחברתם ותגור עם חיית השדה, ותאכל עשב כמו השברים, ושבע שנים יעברו עליך ככה עד שתדע שהשם הוא העליון השולט במלכות האדם, ולמי שירצה, יתננה. אותה שעה הפך נבוכדנצר לחיה המהלכת על ארבע, ומיד הרחיקו מהארמון, וכך חי עם חיית השדה שבע שנים, וגדל שערו ככנפי הנשרים על כל גופו, וציפורניו גדלו כציפורני העופות. לאחר שבע שנים חזרה אליו דעתו, אז נסע עיניו השמיימה ונכנע לבורא עולם ומלואו שעשה בעולמו כרצונו, ואין מי שימחה בידו. באותה שעה חזרה אליו דעתו, והוא חזר להיות כאחד האדם, והרכב על הריב ותנין קשר בראשו, וכך שב לעיר מלכותו. כך הגמרא במסכת שבת דף קופנון. כשראו שרים מלכותו, מיירו וכראו לשוב ולשבת על כס מלכותו. בשנת ג' אלפים שין ממדלת מת נבוכדנצר, ובנו הביל מרודח על כס מלכותו, ואנשי בבל לא האמינו שמת, כי חששו שמה יופיע שוב, כמו שהופיע אחר שבע שנים מהיותו כחיית השדה. הלך הביל מרודח והוציאו מקברו, וגרר את גופתו בחוצות העיר כדי שיראו כולם שמת. הביל מרודח מלך 23 שנים ומת בשנת ג' אלפים שין פי וב, ועל כיסו עלה בלשצר שמלך 3 שנים. בשנה היא אחר ששב ממלחמתו בדריווש מלך מדי וכורש מלך פרס שניצח בה, עשה סעודה גדולה לאלף שריו, היה שותה יין כנגד כולם, ולמה עשה את הסעודה הזו? כי חשב שכבר עברו 70 שנה מגלות ישראל מארצו, וכיוון שלא נתקיימה נבואתו של ירמיה שישובו ישראל לאדמתם לאחר 70 שנה, אמר ודאי לא תתקיים נבואתו, כאמור במסכת מגילה דף י"ב. מתוך שחרותו אמר להביא את כלי הכסף והזהב, שהביא סבו נבוכדנצר מבית המקדש, והשתו בהם המלך ושריו, הלכו עבדיו והביאו את כלי המקדש והיו שותים בהם. אז יצא יד וכתבה על קיר ההיכל, והמלך ראה את היד הכותבת ונבהל מאוד, ויקרא לכל שריו ועבדיו והכריז שכל מי שידע את פתרון הכתב ילבש בגד הרגמן, ורביד הזהב יושם על צווארו וישלוט על שליש ממלכותו. באו כל חכמי המלך ולא יכלו לקרוא את הכתב ולהודיע את פתרונו למלך. אז באה המלכה ואמרה למלך, הנה דניאל החכם שסבכה נבוכדנצר קרא לו בלצ'צר, הוא ידע את הפתרון. הלכו והביאו את דניאל, והוא קרא את הכתב הכתוב על הקיר, ויאמר למלך, אתה המלך, שמע האלוקים שנתן לאביך נבוכדנצר את מלכותו וגדולתו על כל העמים והלשונות, וכשהתגאה הוא רד מכיסי מלכותו וגאוותו הושפלה, רק אחר שהכיר במלכות הקדוש ברוך הוא שב למלכותו, ואתה בנו שלא השפלת את לבבך אחר שידעת את כל זה, והבאת את כלי המקדש ושתית בהם יין, אתה ועבדיך, לכן באה היד וכתבה על הקיר, מנה מנה תקל ופרסין. זה פירושו, מנה, מנה אלוקים את שנות מלכותך ומצא שכבר נשלמו. נכתבה מילה פעמיים לומר שאז נסתיימו 70 שנות מלכות בבל כפי שניבא ירמיהו, והיה כמלות 70 שנה אפקוד על מלך בבל ושמתי אותו לשממות עולם. תקל, מעשיך נשקלו ונמצאו חסרים, ולכן פרסין נשתברה מלכותך וניתנה למדי ופרס. המלך שהבין שדבריו של דניאל הם הפתרון האמיתי לכתב מהשמיים, מתרשם מאוד וציווה להלבישו בבגדי ארגמן, ולשים רביד זהב על צווארו, והכריז עליו שישלוט בשליש ממלכותו. אותו לילה קיבץ בלשצר את כל חייליו, וציווה עליהם שישמרו, ואמר להם, כל מי שתראו הלילה הזה, אפילו יאמר לכם המלך, אני לא תשמעו לו, אלא קירטו את ראשו מיד שאין דרך מלכים להתפנות חוץ מתרקלין שלהם. ואותה לילה נשתלשלו מעיו והוא יצא להתפנות. כשיצא לא הרגישו בו, וכשבא לחזור לתרקלינו, הרגישו בו, אמרו לו מי אתה? אמר להם אני המלך. אמרו וכי לא כך ציווה לנו המלך שכל מי שנראה הלילה אפילו יאמר מלך אני לא ישגיחו בו? ויסירו את ראשו, נטלו בסיס של מנורה, פצעו את ראשו, והרגו. אמרו חזל שאלו שהרגו את בלשצר היו כורש ודריווש. אז באו דריווש המדי וכורש הפרסי להילחם בבבל ויכבשוע, ודריווש עלה על כס המלכות, ובן 62 שנה הוא השאיר את דניאל על מעמדו ביודו את חוכמתו הגדולה. ואז נתקנו בו השרים והחכמים שידעו שהוא עולה עליהם בחוכמתו וחשבו איך להפילו. כיוון שידעו שנאמנותו למלך חזקה מאוד, אלא שידעו שנאמנותו למלכו של עולם גדולה ממנה, מה עשו? הלכו והסיתו את המלך בעורמה לגזור על העם, שמהיום והלאה לא יתפללו אל אלוקה זולת אל המלך. משך 30 יום, ומי שיתפסו כשהוא מתפלל, יושלח לגובה הריות. והמלך שלא הבין את עורמתם, כתב וחתם כרצונם. ודניאל, כאשר שמע את החוק החדש, הבין את הטמון בו, אבל הוא לא נרתע, ועלה אל עליית ביתו, שם היו חלונות פתוחים כנגד ירושלים, והוא קורא ומתפלל אלוקיו 3 פעמים ביום כדרכו מימים ימימה. שרים שעקבו אחר דניאל היו מסובבים את ביתו לראות אם מתפלל, ומצאו שם נערה אחת ושאלו אותה, איכן דניאל? אמרה להם, הוא נמצא בעליית ביתו ומתפלל. מיד הלכו ומצאו כשהוא מתפלל כדרכו. מיירו ובאו אצל דריווש ושאמרו לו, איך אתה מניח את חוקי מלכותך? והרי דניאל ממשיך להתפלל אל אלוקיו כדרכו, ואתה ציווית וחתמת למור שכל מי שיתפלל אלוקים אחרים יוזולתך יושלח לגובה הריות. היה הדבר רע בעיניו להשליך את דניאל גובה הריות, אבל כיוון שנחתם החוק בטבעת המלך אין להשיב, והוא צריך למלא אחר חוק המלכות ולהשליך את דניאל לגובה הריות. אותו לילה שהשליחו את דניאל לגובה הריות, ליל חג הפסח היה, כאמור בשמות רבה, ו-1464 הריות היו שם בבור, כאמור במדרש שוחר טוב. ולמה נענש דניאל שישליחו אותו לגובה הריות? בשביל שישיא עיצה לנבוכדנצר, כפי שהגמרא אומרת במסכת בבא בתרא דף ד', ומשמיים הזמינו בליבו של דריווש שלא יגזור שישליחו אותו לכבשן האש, כי אם היו משליחים אותו לכבשן האש לא הייתה לו תקומה, מפני שהיה אלוהה של נבוכדנצר. והתורה אמרה, פסילי אלוהם תשרפון באש. כך במדבר רבה. לא ירד דניאל גובה הריות, אלא כדי שיעשה לו הקדוש ברוך הוא ניסים ונפלאות, והתקדש שמו הגדול בעולם. כך הספרי בפרשת האזינו, כיוון שירד דניאל אצל הריות, נעשו לפניו כבהמות. היו מסובבים אותו, ודניאל יושב ביניהם ומתפלל אלוקיו. ובא אבן בדמות ארי מארץ ישראל וישבה לו על פי הבור. ולמה הוצרכו לאבן הזו? שחשש המלך בן יבואו השרים בלילה וישליחו עליו אבנים וימיתו בסקילה. אותו הלילה נעשה נס, ומלאך הביא את הנביא חבקוק מארץ יהודה ואורחת פועלי שדהו, והוא ישב עמו ואכלו ושתו והודו לבורא יתברך על הנס הנפלא, ואחר כך שב למקומו על ידי המלאך. כך רבי סעדיה גאון בפירושו על ספר דניאל. כל אותו הלילה הייתה שנתו של דריווש נודדת, ומיד עם אור בוקר מיהר אל גובה הריות, שם מצא את דניאל כשהוא קורא קריאת שמע. קרא לו ולא יכל היה לענות. כשסיים דניאל לקרוא קריאת שמע, נענה לקריאתו של דריווש, ויענהו שחיו, ולא הראה לו מאומה מפי ההריות הרבים שהיו עמו בבור. שמח המלך לשמוע שדניאל ניצל, וציווה לעלותו מן הבור. אחר כך קרא לשרים שהלשינו על דניאל, וסיפר להם שדניאל ניצל משיני ההריות. אמרו לו השרים, לפי שהיו ההריות שבעים לא אכלו את דניאל. אמר להם המלך, אם שבעים הם, רדו אתם ולינו עמהם הלילה. וציווה להשליחם לבור יחד עם נשותיהם ובניהם 366 איש, כיוון שהושלחו מיד התנפלו עליהם האריות והחלום. ובשנה הראשונה לדריווש באו כל ישראל אצל דניאל ואמרו לו, רבינו דניאל, כל הנבואות הרעות והקשות שנתנבא עלינו ירמיה באו עלינו. ונבואה אחת טובה שנתנבא עלינו כלפי מלות לבבל 70 שנה, עדיין לא בא. אמר להם, אביהו ספר ישעיהו, התחיל קורא והולך מסע מדבר ים. בדק דניאל בספרים ולפי חשבונו יצא שכבר עברו 70 שנה מגלותן של ישראל, אלא שהוא טעה בחשבון, כאמור במסכת מגילה דף י' ד'. והתפלל להשם את תפילתו, בא ומבקש ומתפלל על הבניין השני ועל שיבת ישראל לארצו. בעוד שהוא מתפלל, הודיעו המלאך גבריאל שטעה בחשבון השנים, כי אין המניין של 70 שנה מתחיל מגלות יהויקים בה גלה ולבבל, אלא מחורבן בית המקדש, על דבר בניין הבית השני. ואף שלא היה דניאל נביא, ראה דברים שהנביאים לא ראו, כמו שנאמר בספר דניאל, ראיתי אני דניאל לבדי את המראה, והאנשים אשר היו עמי לא ראו, והאנשים אלו שהיו עמו הם הנביאים, חגי, זכריה ומלאכי, הם עדיפים ממנו שהם היו נביאים, והוא לא היה נביא, והוא עדיף מהם שהוא ראה, והם לא ראו. כך הגמרא במסכת מגילה דף ט"ו. מה ראה דניאל? הוא ראה בחיזיון את העתיד לבוא על ישראל. שהסכים דניאל מאוד, בא אל המלך וביקשו לשחרר רו מתפקידיו במלכות, והסכים המלך, בתנאי שיעמיד לו תחתיו יהודי אחר שיהיה חכם ונבון כמוהו ושימלא תפקידו. אז הציע דניאל את זרובבל בן שלטיאל בן יחוניה מלך יהודה והוליכו אל המלך, והציע למלך שימנה את זרובבל במקומו, כי הוא מזרע המלוכה והוא איש חיל מלא בחוכמה ודעת אלוקים. המלך הסכים למינוי ויתן לדניאל מתנות, ומסת כיד המלך ופתרו לשלום. הלך דניאל ויחלק את כל המתנות לעניי הגולה, וחזר לעירו שושן הבירה שם עבד את השם עד יום מותו. במסכת יום הדף עין זין עמוד א', אמרו חזל, שאם יהיו כל חכמי אומות העולם בכף מוזניים ודניאל יש חמודות בכף שנייה, מכריע את כולם. היה דניאל מתעסק בגמילות חסדים הרבה, מתקן את הקלה ומשמחה, מלווה את המת ונותן פרוטה לעני. יש אומרים שדניאל הוא התח המוזכר במגילת אסתר ונקרא שמו התח שחתכו מגדולתו. כשראה המן שהוא מעביר דברים בין אסתר למרדכי, בעט בו והרגו. כך הגמרא במסכת מגילה, דף תתוו עמוד א'. שיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם.